אומר רבנו, מסירות נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה. כגון שנותן ממונו לצדקה. והממון הוא הנפש, כי אליו הוא נושא את נפשו. אז ניצוצי נפש של האדם זה טמון בממון. מה זה? החיות שלו. זאת אומרת, הנפש לא חיה מממון. הגוף חיה מממון. הגוף אוכל, החיות של הגוף זה אכילה. ובאכילה יש כל מיני יסודות שנותנים קיום לגוף. ואת היסודות האלה קונים מממון. אז איך זה חיות של הנפש? אלא הנפש יש לה חיות מההנאה שיש בכל דבר. החיות של הנפש זה, הניצוצות של הנפש זה ההנאה שיש בכל דבר. כמו שרבנו אומר, בתורה אין אל, שיש ניצוצות קדושה בכל דבר ודבר, והם החיות. וההנאות שנמצאים בכל דבר ודבר, הם החיות. זאת אומרת, האדם, החיות שלו זה כשיש לו כיף לחיות. זה מה שרבנו אומר, שאדם צריך להחיות את עצמו כל הזמן. להחיות את עצמו, להחיות את עצמו, לשמח את עצמו. אפילו במילי דשטוטה, אפילו במילי דאלמה, העיקר שלא יהיה בעצבות, שלא יהיה בייאוש. אז הוא מחיה את עצמו במילי דאלמה, זאת אומרת, הוא משמח את עצמו, ברוך השם שיש לי זה ויש לי זה, במילי דאלמה אפילו. שיש לי דברים כאלה ויש לי כאלה בענייני העולם הזה, ואחרי זה הוא מתחיל לעבור לדברים היותר עליונים. יש לי ברוך השם אמונה, יש לי מצוות, וכך הוא עולה, משמח את עצמו. אז החיות זה השמחה שבאה לאדם ממה שיש לו. אז הממון הוא הכלי ש... חוץ מהחיות הגשמית, הוא גם נותן חיות רוחנית. השמחה שנובעת מעצם זה, שאתה, יש לך בכל דבר ודבר איזה משהו שמחיה אותך. רבנו אומר בתורה נון ד' לגבי ה... הקניות שאדם קונה, כל מיני רכוש. כי כל דבר שבעולם יש בו ניצוצות והקדושה שנפלו בשעת שבירה, ושבירה הוא פינת אותיות שנשברו ונפלו לכל דבר דבר מזה העולם. הניצוצות קדושה זה הניצוצות שמחיים את הנפש, וכל דבר יש לו שעה, וצריך לבוא בשעה זו לאדם זה שהוא משורש אחד עם אותם הניצוצות שיש בזה הדבר. באיזה רכוש יש שם הניצוצות, וכל אדם יש לו שעה שאותו רכוש צריך להיות אצלו כדי שהוא ינק את הניצוץ משם. איזה ניצוץ? הוא קנה רעית. איזה ניצוץ יש ברעית? השמחה שיש לו מקניית הרעית. זה הניצוץ שהוא יונק באותו רגע, מאותו רכוש שהוא קנה. וצריך לבוא בשעה זו לאדם זה שהוא משורש אחד עם אותם הניצוצות שיש בזה הדבר. וכשמגיע זה הדבר לאדם זה, הוא מקבל חיות מזה הדבר. היינו מהאותיות הנשברים שיש שם, החוכמה האלוקית. מה יש בתוך סתם איזה רעית? מה יש בו שהוא יחיה את הנפש של האדם? החוכמה האלוקית, זה הפלא הגדול. החוכמה האלוקית שעשתה דבר כזה, שדבר גשמי, ייתן לך, יש בו איזה הרגשה שהיא תיתן לך חיות ולך חשק לחיות. כי בן אדם שאין לו סיבה לחיות, זה כשנסגר לו כל האופציות. הוא שבע מכל העולם, אין לו שום דבר שמעניין אותו. אז אין לו סיבה לחיות, אין לו חיות. אבל כשיש עוד איזה דבר שהוא אומר, או, את זה ניקח, את זה נקום בשביל, יש לי בשביל מה לקום, זה החיות שלו. אז זה החיות הנמוכה. הנמוכה זה ניצוצות, זה נקרא ניצוצות כי זה ניצוץ. ניצוץ זה דבר קטן, שיש בכל מיני מאכל, במשתה, בכל התענוגות שבעולם. זה ניצוצות קטנים. התרכיז הרציני נמצא ברוחניות, בתוך התורה. שם זה לא ניצוצות, שם זה חבילות חבילות של, של חיות. אז פה רבנו מדבר על הניצוצות הקטנים שכל העולם חיים מזה. יש לו טעם לחיות, בשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא אוסף כסף, לקנות את זה, לקנות את זה, של עוד חיות, עוד חיות, עוד חיות, בניצוצות. אבל מי שהולך על התורה, כמובן שהוא זוכה לכל החבילה. אז הוא אומר שזה נכנס, נכללים האותיות הנשברים בזה האדם בחיות שלו ונעשה מהם קומה שלמה. הוא מתפשט בחיות של כל הגוף. קנה רק רכוש, סך הכל איזה מוצר.
פעם שהייתי בורמן.
כשנפסקים האותיות מאותו דבר אצלו, אז המוצר הזה נמכר והרכוש עובר למישהו אחר, שההוא יש לו עכשיו ניצוצות ששייכים לנפשו מאותו מוצר, והוא עובר לשם. אז רבינו אומר, מסירות נפש יש לכל אחד בישראל. מה זה מסירות נפש? כשהוא הלך לתן צדקה, הוציא מהממון שלו ונתן צדקה, הוא מסר נפש. את הניצוצות נפש שלו הוא מסר, את החיות שלו הוא מסר, בזה שהוא עשה צדקה. והממון הוא הנפש, כי אליו הוא נושא את נפשו. דהיינו שמוסר נפשו בגיעות וסכנות קודם שמרוויח הממון. אחר כך נוטה לממון ונותנו בשביל השם יתברך, נמצא שמוסר נפשו בשביל השם יתברך. הוא יכול גם יש כאלה שמוסרים נפש בשביל להקים אצטדיון כדורגל. אז הוא מסר נפש בשביל הקליפה, או למשהו אחר. אבל פה כשאתה מוסר נפש לקדוש ברוך הוא, זה לענייני התורה, לענייני המצוות, לצדקה של קדושה, מסר נפש להשם יתברך. אז זה מסירות נפש. אז הוא אומר, לכל אחד מישראל יש כל יום מסירות נפש. וכן בתפילה. גם תפילה זה מסירות נפש. בן אדם משקיע, מאמץ, להוציא דיבורים לפני הקדוש ברוך הוא, זה מסירות נפש. למה? איתה במדרש הנעלם. שהיא בחינת כי עליך הורגנו כל היום. התפילה היא נקראת עליך הורגנו כל היום. לשון הריגה. היינו מסירות נפש. כי הוא מוסר את נפשו בדיבור, הרי הנפש יוצאת בדיבור. נפשי יצאה בדברו. כשאדם מדבר, ניצוצי נפש שלו יוצאים החוצה בדיבור. זה כביכול שהוא מוסר את נפשו החוצה. כשהוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מסר את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא. כי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים ותחבולות לנוס ולברוח מהם, המחשבות הזרות שהן בעצם מפריעות לך להתפלל, מפריעות לך לדבר דיבור אמיתי לפני הקדוש ברוך הוא, כי דיבור אמיתי לפני הקדוש ברוך הוא מתקבל. אז לפעמים בן אדם נכנס למצרים, מצרי הגרון, הגרון שלו נסתם, הוא לא יכול לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא עושה מאמץ, הוא מוסר נפש, אז יש יגיעות והרבה עבודה בשביל להוציא את הדיבור לפני הקדוש ברוך הוא. נתגבר גם על הבלבולים והמחשבות, שתהיה תפילה נקייה. ועל ידי זה, ועל זה נאמר, כי עליך הורגנו. כמבואר במדרש הנעלם, נמצא שהוא מסירות נפש, וכן כיוצא בזה, הוא אומר, הרבה אפשרויות יש שאדם יוצא לו שהוא עושה מסירות נפש. כל מיני מאמץ שהוא מתגבר ועושה עבודות קשות בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא מסירות נפש. ודע שמניעות יש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו, כגון לנסוע לצדיק האמת וכיוצא, ולכל אחד ואחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו. מניעות, לאורך כל הדרך יש לנו בחיים מניעות, הפרעות. אתה רוצה לעשות ככה, פה בא לך הפרעה מפה, הפרעה משם. כל מיני מניעות שמפרים לבן אדם להתקרב לעבודת השם. רק צריך לדעת דבר אחד, שאם אין מניעות זה לא עבודה. אם הכל זורם בקלות, אין בזה תוצאות. כי הרי זה לא אומר שצריכים לשבר קליפות בשביל לאכול את התוך. קליפות זה דברים קשים. צריך לשבר, כי במקום שאין קליפה, אין בפנים כלום. איפה שיש קליפה, וכמה שהקליפה יותר קשה, אתה צריך לשבר אותה, יותר קשה לשבר אותה בפנים, יש איזה ניצוץ, איזה תוך, איזה שכל, שאתה זוכה לו. אז לא דבר שבא בקלות. בא אדם, יש לו טענות, למה לא הולך לו בקלות? למה קשה לו להשיג בעבודת השם? כל הדברים קשה לו, קשה לו. אלימות קשה לו. עד רבה, זה הניצחון, זה העניין. אם זה לא היה קשה, לא היה שווה כלום. אז הוא אומר, המניעות שיש לכל אחד בעבודת הבורא, כגון לנסוע לצדיק, כל אחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו וקשה לו לעמוד בהם. דע שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו. מה זאת אומרת? מזמנים לו את הקליפה של הפרי שאותה הוא ישבור כדי שהוא יאכל את מה שבפנים. אז מזמנים לו לפי מה מתאים לו, לפי הכוח שלו. אז אין דבר כזה לדע להגיד, אני לא יכול לשבור את המניעות. אין, מה שהביאו לך זה בדיוק שלך. לפעמים זה לא נשבר במכה, אתה צריך עוד כמה מכות לתת על הקליפה שנשברת, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, רק לא להתייאש, להמשיך. כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה, זה תלוי ברצון שלו, באמת אין שום מניעה. כי גם במניעה עצמה מלובה שם השם מדבר כמובן במקום אחר. זאת אומרת, מה המטרה? לאן צריכים להגיע? קודם צריך לסמן את המטרה. המטרה היא להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להיות עם הקדוש ברוך הוא, זה המטרה. עכשיו, ברגע שבאה לבן אדם מניעה, היא בעצם מונעת אותו ממה? היא מונעת אותו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא, מלדבק בקדוש ברוך הוא. זה המטרה, נכון? מטרה להגיע לקדוש ברוך הוא, ואם יש לי מניעה, מניעה ממה? מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. אם בן אדם יש לו מטרות אחרות בחיים, בסדר, לא על זה מדובר, אנחנו מדברים על אחד שהוא הולך על העיקר. עיקר התכלית של הבריאה הייתה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שקורה לאדם בחיים, זה מפריע לו מהנקודה הזאת. ברגע שהוא בדעתו יודע שהמניעה היא מהקדוש ברוך הוא, אז אין לו שום מניעה. הנה נשארת, הנה דבוק בקדוש ברוך הוא. להפך, המניעה היא דבר שעזר לך עוד יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. היא הזכירה לך את הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו פה מביא למשה, ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. ערפל זה מניעה, ערפל זה חושך, זה הסתרה, זה מפריע לך להיכנס.
שהוא עצמו.
אז משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. רבנו אומר שהערפל עצמו הוא גם כן היה מהקדוש ברוך הוא.
זה הקדוש ברוך הוא.
ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל ערפל אשר שם האלוקים. אז פה הוא אומר ככה, כי מי שהולך בגשמיות כל ימיו, אחר כך נתלהב ורוצה ללכת בדרכי השם יתברך, זאת אומרת ברוחניות, לעזוב את הגשמיות, לעלות לעולם הרוחני, אז מידת הדין מקטרג עליו, מתאים לה להיות לו מניעות. מידת הדין מקטרג עליו, לא נותן לו להיכנס, עושה לו מניעות, עושה לו הפרעות, קשה לו. ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה. והשם יתברך חפץ חסד הוא. הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. הקדוש ברוך הוא בעצם מאחורי המניעה הזאת. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה, הוא מוצא שם את הבורא יתברך. יש לו דעת, יש לו אמונה, יודע שהכל בהשגחה, ולא קורה שום דבר במקרה. ואין להאשים את אף אחד. אפילו המושגים הידועים שחז"ל דיברו עליהם והתורה מדברת עליהם, היא מדברת ברמות רמות. יצר הרע, זה דבר מפורסם וידוע שהגמרא וחז"ל מדברים על המושג יצר הרע. זה מדובר על רמה מסוימת שאתה מבין את העולם במושגים האלה. אבל אם אתה ברמה יותר גבוהה, אתה ברמה שאין יצר הרע, לא קיים מושג הזה יצר הרע. יש רק הקדוש ברוך הוא. גם אם בא לאדם איזה דבר רע לפתות אותו, הוא לא רואה את זה כיצר הרע. אני קורא לזה משהו אחר. זה הקדוש ברוך הוא זימן לי את המקרה הזה, ניסיון. אז אין את המושגים יצר הרע, שכתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח את יצר הרע ושוחטו. זה השחיטה שלו. ברגע שאתה ביטל את המושג הזה, אין יצר הרע, יש רק השם. הכל מהקדוש ברוך הוא. גם הדבר המניעה, וגם הדבר שבא לפתות אותך, וגם הדבר שבא לעזור לך, הכל זה השגחה של הקדוש ברוך הוא. אז אתה לא חי במושגים של עולם של יצר הטוב, יצר הרע, העולם, לא, אתה חי בעולם שיש בו רק הקדוש ברוך הוא. במקומות יותר נמוכים, אז יש מדרגות, קוראים לזה יצר הרע, קוראים לזה שטן, קוראים לזה יצר הטוב, קוראים לזה כל מיני דברים, זה ברמה מסוימת. הרמה שרבנו מדבר עליה, רוצה שאנחנו נגיע למצב שאתה חיה רק עם האלקות. כל המושגים מתחלפים לך, הכל זה השגחה של הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר אחר שהוא כוח עצמי, שיש לו קיום, חיות או משהו, שום דבר, לא סמכמם, ולא שטן, ולא יצרה, ולא כלום. יש רק הקדוש ברוך הוא. מה שקורה, זה מהקדוש ברוך הוא. ועכשיו, חפש רק מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא זימן לך את הדבר הזה. ניסיון, או מדרגה, או את אשר יאהב השם יוכיח, לחזק אותך, לזכך אותך, רק לחיות במושגים של הקדוש ברוך הוא. אז פה בתוך המניעה, כביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. ומי שהוא בר דעת, הוא מסתכל במניעה, הוא מוצא שם בורא ברוך הוא, כמו דעית בירושלמי. אם יאמר לך אדם, איכן אלוקיך? כופר, בוא, איפה הקדוש ברוך הוא? תגיד לו, בפה שלך. אתה עכשיו הוא בא כופר, נכון? הוא מצוחק עליך, איפה הקדוש ברוך הוא? אתה אומר, הנה, הפה שלך שהוציא את המילה, עכשיו איפה הקדוש ברוך הוא? זהו. הכפירה שהוצאת מהפה, זה הוא הוציא, לא אתה. שואל אותך, איכן אלוקיך, אתה אומר, בכרך גדול שברומי, בתוך הכפירה, הוא נמצא הקדוש ברוך הוא. אין שום מושג אחר. הכפירה זה גם ממנו. כשיש כפירה, הקדוש ברוך הוא מזמן אותה. כשנאמר אליי קורא מסעיר, הוא מי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה חוזר תכף לאחוריו. למה? הוא חושב שיש פה עוד איזה כוחות חיצוניים שמתנגשים עם הקדוש ברוך הוא, ויש להם איזה מציאות וכוח להתגבר ולהפריע, אז הוא מתייאש, נשבר, הולך. אבל אם הוא חי, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא בלבד. אין לו שום כוח אחר בעולם שיש לו איתו עסק. כי לא קיים כלום. יש רק הקדוש ברוך הוא. אז אין לו בעיה. הרי אני מחפש את הקדוש ברוך הוא ורוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז כל מה שקורה מסביב, זה המסע ומתן שלי עם הקדוש ברוך הוא. הוא מזמן לי את זה, 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 הוא מתגבר, נופל, עולה, קם, מדבר איתו, וכסליחה, טעיתי, כל הזמן אתה לקדוש ברוך הוא. ברגע שלאדם יש איזה דמיון, שיש איזה כוח אחר, אז הוא, יש לו בעיה. למה? דוגמה. הוא נפל באיזה עבירה. אז מה קרה? לפי דעתו זה יצר הרע התגבר עליו. זה איזה כוח חדש, או זה איזה כוח שנמצא מהצד והתגבר עליו. אז עכשיו יש לו עסק עם שלושה. הוא, הקדוש ברוך הוא, ויצר הרע. אז פה נהיה עכשיו דבר כזה, יצר הרע התגבר עליו, סכסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתבייש לדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, איך בגדתי בך, הלכתי איתו, נהיה סיבוך. אבל כשאין, יש לי רק אני והקדוש ברוך הוא. כשבא יצר הרע והפיל אותו, אז זה הקדוש ברוך הוא. לא התרחקתי ממנו, אני נשארתי דבוק בקדוש ברוך הוא. הוא הביא את הניסיון, הוא הפיל אותי. אם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו, כמו שהגמרא אומרת. יש לך רק את הקדוש ברוך הוא, אין לך שום סיבה להסתכסך איתו בשום דבר. נפלת, הוא הפיל אותך. כמו שרבנו אומר, שנופל האדם ידע שמן השמיים הוא. כל הזמן אתה קשור לקדוש ברוך הוא, זה המטרה. ומניעה מבחינת ענן וערפל. כי ענן וערפל אלינו חושך. חושך הוא לשום מניעה כמו שכתוב ולא חסכת. זה פירוש הפסוק ויעמוד העם מרחוק כי קשורים הערפל, היינו המניעה. העם ראה את הערפל, את המניעות, ברח. עמדו מרחוק. ומשה שהוא מבחינת דעת, כל ישראל ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, היינו אל המניעה שבה בעצמה נסתר השם יתברך. עמדו בהר סיני, היו צריכים לקבל את התורה, עם ישראל ראה ערפל, עמד מרחוק, ומשה ניגש לתוך הערפל, ידע אין כלום, הכל מהקדוש ברוך הוא, ושם בתוך הערפל היה הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, ובאמת אין שום מניעה, כי גם במניעה בעצמה מלובש שם השם יתברך כבר במקום אחר, והמניעה הגדולה שבכל המניעות, איזה מניעה הכי גדולה שיכולה להיות, היא מניעת המוח. שהמניעה היא מתוך הפנימיות של האדם, לא מניעה חיצונית. כשיש מניעה חיצונית, יש לו אפשרות יותר קלה להתמודד איתה. אבל כשהמניעה הוא בעצמו המניעה, כי המוח שלו, הכוונה, הוא בעצמו המניעה, שהוא בעצמו חושב שזה אי אפשר וקשה, אז פה יש לו בעיה רצינית. זה המניעה הכי קשה, מניעות המוח שלו, שאומר לו לא, אל תעשה ולא תצליח ואתה לא יכול. היינו, מה שליבו ומוחו חלוקים מהשם יתברך או מהצדיק. כי אפילו כשמשבר המניעות שיש לו לנסוע לצדיק האמת, דוגמה, או מניעות מעבודת השם, הוא בא לשם לצדיק, עם כל זה כשמוחו חלוק, קשה לו קושיות על הצדיק, ויש לו עקמומיות בליבו על הצדיק, זאת המניע מונע אותו יותר מכל המניעות. זה אין מה לעשות, ככה זה עובד. אין מה לעשות. זה אין דבר כזה שבן אדם תהיה לו דעה על משהו, או נגיד על הצדיק, וזה סגור. למה? המצבי רוח משתנים. המוח משתנה. כשהמוח משתנה, המהות של האדם משתנה. האדם כרגע אומר לך א', ב', ג', עובר כמה שעות, הוא אומר לך הפוך. למה? כי זה בן אדם אחר עכשיו מדבר. זה לא אותו אדם. אתה לא יכול לבוא בטענות, אמרת ככה. כשאמרתי ככה זה לא אני הייתי, זה היה מישהו של שעה 10 בבוקר אמר ככה. אני עכשיו בן אדם של 12 בצהריים, זה מישהו אחר. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל שנייה הקדוש ברוך הוא בורא אותך מחדש. המהות משתנה הרי. אז כשאדם יודע את זה, אז הוא יכול להבין שהאדם החדש הזה שיש לו טענות עכשיו על ההוא, זה בגלל שהוא עוד לא מכיר את ההוא, זה מישהו אחר. התרגלת לאיזה מישהו ואתה יש לך דעה טובה עליו, עובר איזה שבוע שבועיים, רבנו אומר, החושך נהיה במוח של האדם, התחלף לו המוח, נהיה לו חושך, כי הצדיק מאיר כל הזמן כמו שמש, אומר רבנו. שמש מאירה כל הזמן, ורק המניעה מחמת עננים, מחמת מסך שמבדיל, אז אור השמש נחלש. כשאור השמש נחלש, בן אדם לא תולה את זה בעננים, הוא תולה את זה בשמש. ככה נראה לו, השמש לא מאירה. זה נכון שהשמש לא מאירה. אבל למה היא לא מהירה? אז הטיפש מה אומר? נגמר לה האור, לשמש. אותו דבר אתה בא, לומד את רבנו. כל הזמן מאיר, מאיר פתאום לא מאיר. טוב, זהו, גמרנו, מכיר את הספר, כבר נמאס לו מהספר, נמאס לו מהצדיק. לא, הוא ממשיך להאיר בדיוק אותו דבר. שום דבר לא השתנה, הערה שלו מאירה מצוין. נהיה לך חושך במוח, מניעה עצמך במוח, וגם לגבי חברים, לגבי כל מיני דברים. הבן אדם נופל לך מהעיניים, נופל לך מהעיניים בגלל שצריך נהיה חושך במוח. הוא לא השתנה, נשאר אותו דבר. להפך, האדם שמתעסק בתורה, כל הזמן הוא מתעלה ומתעלה ומתעלה ומתעלה. רק ההרגל הופך את זה כבר בסדר, כבר ידענו, מכיר, הכל בסדר, הכל רגיל. אותו דבר מהספרים, שאדם לומד בספרים. מתיישן, זה שרבן אומר, עשו שיהיה להיות זקן, שלא יתיישנו בעיניך הדברים. ישנים כבר, בסדר, אותו דבר כבר, זה לא אותו בן אדם, זה לא אותו ספרים, זה לא, הכל השתנה, זה לא השתנה כלום, ההשתנות היא אצלך. אז יש לו קושיות, זה נקרא מניעות המוח. מניעות המוח, שהמוח שלו בעצמו יש לו קושיות. הוא אומר, גם אם הוא שבר את המניעות ובא לצדיק ועשה איזה עבודת השם משהו, אחרי זה הוא מתייאש, מה מי צריך את זה ובשביל מה באתי ומה אני עושה. כי אפילו שמשבר המניעות שיש לו לנסוע לצדיק, האמת הוא בא לשם וכל זה כשחלוק וקשה לו קושיות על הצדיק, יש לו עקמומיות בליבו על הצדיק. מה זה עקמומיות? שאין תירוץ, יש עקמומיות. הלב שלו עקום, זאת אומרת, הוא לא מיושב לו. יש לו שאלות שאין עליהן תשובה, מעקם את הלב. כשאדם תמימות, וחי בתמימות, יש קושיות, אז מה יש קושיה? לי יש קושיה. אם יש חוסר הבנה, חוסר הבנה היא אצלך, לא במציאות. במציאות הכל בסדר, הכל שברא עולם. לך יש שאלות, למה ככה ואיך ככה. זה שיש לך שאלות, זה לא פוגם את הדבר עצמו. השאלה נובעת כי אצלך יש פגם. זאת אומרת, במוח הוא ברמה כזאת שהוא לא יכול לקלוט את הדבר, אז יש לו שאלות. אז המניעה היא אצלך במוח. אז אני צריך להבין את זה כלל. זה בכתבי האריזל, הוא מזהיר בהקדמות של הלימוד, שלא תפגום בכבוד האריזל כשאתה לומד, אם אתה משהו לא הבנת. תגיד לי, לא, איך יכול להיות, הוא לא... זה. אל תפגום בכבודו. תבין שהמניעה אצלך במוח. אצלך מוח לא מבין, אז אתה חושב שהוא לא בסדר. אתה לא מבין, כי כאילו ברור לך שאתה כל דבר צריך להבין, ואתה ב-100% מבין. אם אתה לא מבין משהו, אצלך הפגם. הכלי שלך לא יכול לקבל. זאת המניעה מונע אותו יותר מכל המניעות, המניעה שאצלו במוח, וכן בתפילה. שבתחילה יש לו כמה מניעות על התפילה, אחר כך שהוא עובר עליהם. הוא בא להתפלל, כשליבו עקום פתלתו מהשם יתברך, יש לו לב עקום מהשם יתברך, והוא לא בטוח שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות, ולא בטוח שהוא יעשה לו, ולא בטוח שהוא רוצה אותו. זה המניעה הכי גדולה, שאצלך מתוך עצמך יש את המניעות. זאת המניעה הגדולה מכולם, כנ"ל, היינו בחינת ליבי סחרחר, לא יציב, אין לו שום דבר בסיס שעליו הוא יכול לשבת, משהו שהוא סגור עליו, זה הבסיס, מפה אני מתחיל לבנות, כלום. ליבו סחרחר, מסתובב, אולי כן, אולי לא, כפירות, אבל זה עובר על האדם המצבים האלה, נפילות, ירידות, עליות. רבנו אומר במקומות האלה, במקומות האלה צריך להתחזק באמונה פשוטה, בלי שכל. כי הרי השכל רוצה להבין. הוא לא מבין. הוא לא מבין, תבין, הפגם הוא בשכל עצמו, הוא לא יכול להבין. שים אותו בצד. אז איך אני אחיה? תעבור עם האמונה. זה בסדר גמור, מה שהוא אמר זה בדיוק האמת, אני לא מבין. זה או זה. ישראל נקראים עבריים, רבנו אומר תורה סמך דלת, על זה שהם עוברים על הכל באמונה, כל הקושיות, כל הבלבולים, כל הדברים שלא השכל לא מבין, עובר על זה באמונה. וזה מייצב את האדם. האמונה מיישבת אותו. כי כשמשהו לא ברור לו, והוא מנסה עם השכל לחקור, אז הוא מתבלבל. השכל מתחיל לקפוץ מדבר לדבר, מרעיונות לרעיונות. כל מיני עצות נותן לו השכל לשנות את המציאות הקשה שלו שהוא עכשיו חשוך לו, לא מבין מה קורה. אבל אם הוא הולך עם אמונה, לא מבין, בסדר, חי ככה מציאות. שבע, אל תעשה עדיף. יש מציאות של שבע, אל תעשה, זה העצה הכי טובה. יש בלבולים ובלגן בראש, שבע, אל תעשה כלום. אל תפחד, לא יקרה כלום אם לא תעשה.
אבל אם אתה רוצה לחזור לאמונה, להסתמך על האמונה, האמונה עצמה... ניזונה ממה שהשכל נתן לה להרגיש טוב בלב, ואז אתה הולך על זה עם אמונה. ואם יש בשכל עכשיו איזה בעיה, אז הוא פוגע לך באמונה. זאת אומרת, שאלה אתה רוצה להסתמך עכשיו.
אז איך... מה עכשיו, מה שאתה אומר זה שאלה?
כן, אז מה...
איך... אז תגיד את השאלה שאני אבין, שאלה.
אז איך אני מסתמך על האמונה? זאת אומרת, איך, זאת אומרת, יש לך איזה...
אמונה זה בלי שכל. אתה מדבר על שכל שקשור לאמונה. אמונה עם שכל. עזוב את האמונה הזאת עכשיו, שהיא ניזונת מהשכל. האמונה הולכת וגודלת באמת כשהשכל חוקר בגדולת השם, בגדלות השם, מבין כמה הוא גדול, האמונה הולכת ומתחזקת. אבל יש אמונה פשוטה, בסיסית, בלי שכל. לא מבין כלום. מקבל בעיניים עצומות הדבר. מאמין. כמו שילד מאמין לאבא, אבא אומר לו א', ב', ג', הוא מאמין לו. לא, הוא ילד קטן, לא מבין כלום. מה שאבא אומר, מאמין לו.
כן.
לא שואל שאלות, לא יודע כלום, חדש בעולם. משהו אמר לו, מקבל. אותו דבר. תהיה ילד טוב, חדש בעולם. אמרו החכמים ככה, התורה אמרה ככה, קבל את זה בלי, לא יודע מה אני... איך אתה יכול להכניס את השכל שלך בתוך כל המורכבות הזאת של האינסוף הזה, בכלל להיכנס, להביע דעה? מי יכול דבר כזה? לא רק במקרים האלה, אמונה פשוטה צריכה להיות כל הזמן, אמונה פשוטה. אמונה פשוטה, כי אין, גם יש לך מצבים שהשכל שלך הוא מאיר ואתה מבין יותר, תבין שזה רק הכל יחסי. זה נראה לך שהבנת, זה רבנו אומר, תעשה תשובה על זה אחר כך, תשובה על תשובה, בתורה ו', שכל פעם אתה חושב שהבנת, תבקש סליחה על זה שהבנת. למה אם הבנת, אז עשית ממנו קטן לפי המוח שלך. אתה יכול להבין רק מה שלפי הרמה שלך. כל ההבנה של האדם יכולה להיות עד הרמה שלו. הרמה השכלית שלו, זה ההבנה. אז אם הבנת את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הוא ברמה שלך. אז אם הוא ברמה שלך, פגעת בכבודו, צמצמת אותו לרמה כזאת, אתה צריך לעשות תשובה על זה שגישמת את רוממות אלקותו, אומר רבנו, ועשית אותו מובן לך. וזה טעות. תעשה תשובה על זה. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף.
אז זה לא הולך אצלנו הפוך ויהי אדם אמונה עד בוא השמש. ממה שהוא אמר. בעצם.
אני לא יודע איך זה קשור מה שהוא אמר, אבל היא ידעה ומונעת בו השמש, זה האמונה הפשוטה הזאת בלי שכל מביאה אותך למצב, זה עדיין בלי שכל, שאתה רואה בעיניים את מה שאתה מאמין בו. זה בלי שכל. מיושב לך הדבר, מיושב לך הדבר, ברור לך הדבר, בלי שכל, אתה לא יכול להסביר את זה בשכל, אבל ברור לך שזה ככה. אתה לא יכול להוכיח את זה בשכל. זה בידע ואמונת בו השכל, זה לא שתבין את הדבר בשכל, אלא שיהיה ברור לך הדבר, ברור לך הדבר כמו שאתה רואה אותו בעיניים. זה נקרא דעת. דעת זה ידיעה. אתה יודע שזה ככה. תוכיח, לא יכול להוכיח. יודע שזה ככה. יש דברים שהם באים מניסיון חיים של האדם, שהוא עבר מסלול חיים, והוא למד על בשרו שזה ככה, זה נקרא דעת, הוא יודע, ואתה תבקש ממנו שיסביר לך בהיגיון למה זה ככה, הוא לא יודע. אין לי שכל להסביר את הדבר הזה, אבל זה ברור לי שזה ככה. עברתי את הניסיון הזה, עברתי את החיים, הוא אומר לך, ככה זה, ככה זה עובד, איך, לא יודע למה, ככה זה, זה נקרא דעת, יודע. שישב לפני בחור צעיר, שרק התחיל את החיים, וייתן לו עצה לגבי הדבר הזה, שאצלו זה בידיעה ברורה, בשביל שהצעיר הזה יבין את זה, הוא צריך לעשות את אותו מסלול, עוד פעם, 20 שנה סיבוב, בשביל לדעת שזה ככה. יש דברים שאתה צריך 20 שנה, יש דברים 40 שנה לוקח, ויש דברים 60 שנה לוקח, עד שאתה מבין אותם. אז הוא רוצה להבין את זה בשכל, עם שכל, לוגיקה, תסביר לו, ואי אפשר. זה דעת, זה אתה קונה את זה מהמציאות. פרקטיקה. אתה לא יכול להסביר, כמו בבית ספר, מלמדים אותך בכל מיני מקצועות, בתיאוריה, על הלוח. ואתה בא לשטח למציאות, אתה רואה שפתאום במציאות, אחרי כמה שנים שאתה עובד במקצוע, אתה לומד שם דברים, שעל הלוח אי אפשר להסביר לך אותם, רק במציאות. וזה מה שמיוחד בבעל מקצוע, מה שאין את זה במישהו אחר. בעל מקצוע שיש לו ניסיון במקצוע, הוא למד דברים שהשני לא יודע אותם. ושניהם למדו אותו בצבר, קיבלו אותו תעודה עם אותם מבחנים, עברו את אותם מבחנים, קיבלו את אותם ציונים. זה יודע, זה לא יודע. כי זה עבר על בשרות, הניסיון חיים, את הפרקטיקה. וכל דבר בכל החיים זה ככה. לכן התורה אומרת, שאל זקניך ויאמרו לך. אמרתי לך, מה, לא שמזלזלים בצעירים. אבל הזקן, הוא עבר את זה. זה אצלו דעת, זה ידיעה. אז רבנו אומר, האמונה בדבר מסוים, שאתה מאמין, מאמין חזק בדבר, הוא הופך להיות אצלך ידיעה. ואתה תנסה להסביר, אתה לא יכול להסביר, כי זה שייך לתחום שמעל השכל, זה אמונה. וזה נקרא ליבי סחרחר, שיש לו קושיות ובלבולים. סחרחר תרגומו סביב בארמית, סחור סחור, זה מילה בארמית. גם סוחר, סוחר זה גם כן סביב סביב. דיינו שליבו מסובב ומוקם, מעוקם.
לומדים.
ומוקף בעקמומיות וקושיות וכפירות על השם יתברך.
אתה יפלולים שתם להגיע.
שזה בחינת, והם מררו את חייהם בעבודה קשה. וכו'. אז הם וימררו את חיים בעבודה קשה. זה העבודה הקשה. הטרטור הזה. לביס חרחר. תרגומו סביב. תרגום, התרגום בארמית של המילה סביב. סחור. גם בערבית אומרים סחור. סחור קוראים לה כישוף סחור. בערבית. למה? הוא מסחרר אותך. זאת אומרת, הוא מסובב אותך, עובד עליך. מסובב אותך שאתה תשים מבט פה, והוא מפה עושה לך את הקוסמות, כאילו. אז סחור סחור, זו מילה ארמית, גם סוחר. אותו דבר, הוא צריך להיות ממולח, לסובב אותך כשתקנה את הדבר. אז זה ליביס חרחר, הוא מעקם אותו, מסובב אותו, מסובב אותו, כי הוא לא ברור לו הדבר. יש לו קושיות, לא ברור לו הדבר, הלב שלו מעקם אותו. כשהלב שלו עם עקמומיות, אז יש לו חיסרון בלב, הרגשה לא טובה בלב, וזה הקושיות שיש לו. הקושיות שיש לו זה שהוא לא יכול להבין את הדבר. מסובב מוקף ומוקף ומעוקם בעקמומיות וקושיות וכפירות על השם ידבר. שזה פחינת והמראו את חיים בעבודה קשה. עבודה קשה שמראו את חיים במצרים זה זה, כפירות. כשאדם יש לו כפירות, מסכן. אין לו בסיס לשרת עליו. אין לו שום דבר אמיתי. מה זה כפירות? כפירות זה... השופט שואל את הנאשם, מודה או כופר? מה זאת אומרת מודה או כופר? כופר זה לא מודה במציאות הזאת שאני מספר לך, השופט אומר א' ב' ג', הוא אומר לא מודה, כופר. כופר, שאדם כופר, הוא לא מודה במציאות השם, זה הכל. לא מודה במציאות השם, מסכן. אז במה? כלום. ככה, ככה אין בסיס, אין איפה להתעלות, אין על מה לעמוד, אין שום דבר אמיתי. אין, אין על אותו הכופר. אז אין שום דבר אמיתי, אם אין שום דבר אמיתי, כולך רועד מפחד. האמת זה בסיס שאתה יכול לעמוד עליו, ואז אתה יציב, ואתה לא מפחד. כמובן לך, תעלה על סולם, אנחנו לא מבטיחים לך כלום. סולם גבוה. יכול להיות שיתנתק השלבים, ישבר. שום, אתה הולך, אתה רועד. אבל אם לך על באמת, אמת, כל שלב הוא חזק. אתה יכול לטפס, תעלה עד קומה שלישית. אז בסדר, אז אתה מרגיש ביטחון. ככה בחיים, שאומרים לך אין בסיס, לא יודעים כלום, הכל מעורער, שום דבר לא ברור, אין שום אמת שעליה אפשר לעמוד. אם אין אמת, אז אתה רועד מפחד. מה עושים? עושה ככה, לא, כן, לא, כלום אין, אין בסיס. אז כשהוא מגיע לכפירות, בגלל הקשקושים שיש לו בלב, עקמומיות, קושיות, כן, לא, אולי מה שאמרו זה לא בדיוק, חכמים, אולי התורה לא התכוונה ככה, אולי מה שאומר הפילוסוף הוא צודק, והפילוסוף הוא, אתה מאמין לו? למה הוא, אתה מאמין לו בקלות? הרי גם הפילוסוף שאומר כפירות, צריך אמונה בכפירה שלו. רבנו אומר, גם בכפירה צריך אמונה. ואם צריך אמונה בכפירה, הרי אמונה זה השם. אז גם בכפירה צריך את השם, את הקדוש ברוך הוא. הרי כל מה שהוא אומר, זה גם כן, אתה צריך להאמין לדבריו, הרי גם הוא לא יכול להוכיח. הוא אומר, אין כלום. טוב, תוכיח. לא, אתה מאמין לו. במקום שאתה מאמין על האין כלום, תאמין על היש. תפעיל את הכוח של האמונה על היש. למה יותר נוח לך לקחת את זה שמה? למה זה כאילו הוא מתפרק מהעול? אבל הוא מתפרק מהעול, מתפרק מהבסיס שלו. אין לו על מה לעמוד, כל החיים שלו מעורערים, כולו פחדים. והסוף שלו, על מה, אז מה, בשביל מה אתה חי? רבינו אומר, מי שאינו מסתכל על התכלית, ושמחת, מי שאינו מסתכל על התכלית, למה לא חיים? איזה שכל יש במשפט הזה. אם אין תכלית לפי דעתך, אז בשביל מה לחיות בכלל? בשביל מה לעבור את ה-70 שנה האלה? יותר טוב? כלום. אין בסיס, אין על מה לעמוד. אז ליבו סחרחר, ליבו סחרחר בכפירות, אז הוא מלא פחדים, אין לו ביטחון עצמי, נתלה בכל מיני עבודות זרות, בכל מיני שטויות, ככה עובר את החיים. וזו העבודה קשה שהמצרים עשו לישראל במצרים. זה עבודות קשות שהטילו עליהם. כפירות. הם באו עולמים פילוסופיות. חכמי מצרים היו פילוסופים גדולים, היו מתמטיקאים גדולים, עשו את הפירמידות, מהנדסים גדולים. כל החוכמות של העולם היה שם. אז אין להם כפירות, אבל כל מיני עבודה זרה. וישראל חיו שם 210 שנה. לומדים מהם, אלה שחיים בארצות הברית כבר כמה דורות, לא נהיו כמותם פחות או יותר. We trust in God. זה הירוק, זה הגוד שלהם. והתרגלו לזה. אז הם היו 210 שנה במצרים. אתה יודע מה זה? מה קיבלו שמה? איזה פילוסופיות, איזה עניין, כמה היה צריך, לא פלא שמשה היה לו סיפור ארוך איתם במדבר, לעקור להם את הדעות הרעות האלה. ועוד היה קשה. סיפור ארוך. ישר עשו עגל. ישר, ישר. לפני רגע היה לכם מעמד הר סיני, אחרי רגע עגל זהב, חזרו. למה זה דבר כבר שהתרגלו אליו 200 וכמה שנה? ופתאום משה סך הכל כמה עבר 40 יום. יציאת מצרים 40 יום נתן להם את התורה. מה ב-40 יום אתה יכול לשנות לבן אדם בטבע שלו, באמונה שלו, בעבודה זרה, בפסלים, בפילוסופיות, בכל מיני קשקושים? ורבנו אומר, ועולה על דעתכם שהם היו טיפשים? שהם יאמינו בחתיכת זהב? מה, הם כאלה טיפשים? לא, היה שם פילוסופיות עמוקות שהוכיחו את עצמם. כמו היום, אתה הולך גורו. מה, הוא סתם? אז למה אנשים רצים על סתם? הוא מוכיח לך כל מיני דברים, עושה לך דברים נפלאים. אז אומר, עם ישראל לא היו סתם טיפשים, רצו אחרי העגל. העגל הזה עשה להם דברים, היה שם הרבה פילוסופיה, הרבה חוכמה, שהוכיחה שהנה, אתה רואה שיש ככה ויש ככה. אז זהו, אז אי אפשר לעבור את החיים עם חוכמות. רק פשיטות תמימות, אמונה פשוטה, זה הכל. אין מה לעשות. חבל לבן אדם על הזמן, חבל לו להשקיע את האנרגיה הזאת והמאמץ הזה, לנסות להבין בשכל. כשהוא מנסה ללכת להבין בשכל, זה בגלל שהמוח שלו קטן. הוא לא יודע מה עומד לפניו. כשאדם יש לו מוח קטן, כך ילד קטן. הוא הכל קל עליו. תגיד לו, תבנה עולם בטח, מה הבעיה, מה הבעיה? הוא בחור צעיר, רק השתחרר מהצבא. יש לו, מה הולך, כובש, הכל נראה עליו קל, למה? המוח שלו עוד קטן, הוא לא יודע לפני מה הוא עומד. כשאדם מתבגר, כבר יש לו ניסיון חיים, וקלט, דע לפני מי אתה עומד. סיפור. אז ככה זה, אז הוא, כשאדם עובר קצת ניסיון חיים, הוא קולט את המורכבות של החיים, ואז הוא נרגע. בסבא מוח השכיח, הזוהר אומר, הזקנים, המוח שלהם נרגע. למה? מה יש בזקנים שאין בצעירים? ניסיון חיים, כבר קלט. כל פעם עוד קצת ועוד קצת קלט, שזה סיפור. לתמרן פה במערכת הזאת זה סיפור, לא רק פה, זה גם לפניך עומד יום המוות כל הזמן, מול העיניים עומד יום המוות כל הזמן, הוא עומד ברקע ומאיר על כל החיים. זה לא פרוג'קטור שמסתכל הצידה, זה פרוג'קטור שמלווה אותך לאורך כל צעד וצעד בחיים, יום המוות. עומד ככה ומחכה. וכל הסיפור הזה, לך תתמודד. בלי התורה, בלי האמונה, אין חבל הזמן. עם שכל להבין ולמציא המצאות, פילוסופיות חיים ורעיונות חדשים ואיך לחיות ואיך עושים ומה עושים. בזבוז זמן. אז מי ששאל זקניך ויאמרו לך, עושה את זה, מרוויח. הולך על החכמים, הזקנים, שכבר עברו את זה, בהם מספר לך עובדות. כמובן שצריך להיות עם שכל, כי הזקן יכול לדבר שטויות גם. אתה צריך לעבור עם שכל, לשמוע מהדיבור שלו, מה הוא אומר. אם הוא אומר לך סברות קרס שלו, אז הוא יכול להיות טיפש ואומר לך סברות. אבל אם הוא מדבר דברים, שאתה מבין שזה דברים של עובדות, שקונים אותם עם הגיל, זה תיקח ממנו. כי הוא עבר במסלול. כמו נגיד למשל, שאתה בא לפני... הסיפור שהיה לנו שם. נסעתי עם נפתלי לטבריה. והיה איזה פקק גדול מהכניסה הרגילה. אז נסענו דרך יער שוויץ. עוד לא היה שם איזה, היה... שביל כזה אפר שאתה יודע מצד ימין התאום וה... אז היינו פעם נוסעים דרך שם, אמרתי ניסע דרך שם, אז התחילו לעשות שם עבודות, לעשות כביש אספלט. אז לפני זה היה קוקר וכל זה, אנחנו באים לנסוע, עומד שם איזה רכב בצד, עושה לנו ככה, עצרנו, איפה אתם נוסעים? לטבריה. אז הוא אומר, דרך סגורה. אמרתי לו, איפה הפקק? איפה, באיזה מקום היא סגורה? הוא נתן לי תשובה שקלטתי שהוא משער שהיא סגורה. אני לא זוכר את התשובה שלו, במילים שלו קלטתי שהוא משער. הוא הביא את הסברה שלו, למה? טרקטור עמד בצד, ואם טרקטור עומד בצד ומסעית לידו, סימן שפה עובדים, ואם פה עובדים, סימן שיש פקעות, וסימן שיש ערמות חול בדרך, הדרך סגורה. קלטתי שהוא לא עבר את הדרך, אלא רק הוא למד מדבר מתוך דבר. במילים שלו, קלטתי איזה מילה אחת, אמרתי לו, נפתלי, סע. הוא רק התחיל את הדיבור, אמרתי לו, נפתלי, תמשיך, סע. נסענו, לא היה כלום, הכל בסדר. הכביש פתוח, הדרך הייתה פתוחה. זה לא דיבר מניסיון, זה אם הוא היה נוסע עד הפקק, עד המקום שהכביש נסגר וחוזר, הייתי אומר, לומד מדבריו שזה בעל ניסיון, זה עבר את הדרך, זה אין מה להתווכח איתו. בדיבור שלו אתה יכול להבין שהוא עשה את המסלול וזה המצב, אין מה לעשות. זה לא, זה הביא סברת קרס, הוא התפלפל במוח והגיע למסקנות האלה, ולכן הוא היה תקוע שם בכניסה ולא נסע. כי עדיין הוא היה בפלפולים. לנסוע, לא לנסוע, לנסוע. אז כשאני באתי, אז הוא, היה לו עכשיו איזה מישהו, כאילו, שהוא יגיד את דבריו, לחזק את עמדתו שהכביש סגור. אז הוא בא, לא ריד את זה עליי, שהוא כל כך בטוח בדרך וזה. אותו דבר כך, כשאתה בא לפני בן אדם, קבל ממנו עצה. תשמע, הוא מדבר איתך מניסיון, או שהוא מדבר איתך סברה. אז זה שחזל אמרו, והתורה אומרת, לך לסכנים, תשמע מהם עצה. צריך להיזהר, כי גם אצלם יש כל מיני סברות. נדמה לו גם ככה וככה. אבל יש עובדות שהוא עבר אותן בחייו, אתה יכול לקלוט בדיבור שלו שהוא עבר את זה, על זה תלך. תהיה חכם, למה לך ללכת את כל הנסיעה, לנסוע כמה קילומטרים, להגיע לפקק ולעשות פרסה לעזור? ומה, הרווחת, קלטת ממנו את האמת של הכביש סגור, אל תיסע. ככה זה בכל פרט מהיים. אז אין לי בסחרחר שיש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא וכפירות, שזה פחינת דברים מררות, חיים בעבודה קשה. והיית בתיקונים בקושייה. עבודה קשה זה קושייה. קושייה, זאת אומרת, יש לו שאלות. שאלות שאין עליהן תשובות. זה מה שרבנו אומר, ויכבד השם את לב פרעו, כבדות לב נובעת מקושיות שאין עליהם תירוצים. וצריך לזכור, אם יש לך קושיות, לא שבאמת יש קושייה במציאות. הקושייה היא אצל האדם עצמו. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל שלם והכל טוב והכל יפה והכל ברור והכל עשר. כשיש לאדם קושייה, זה לא קושייה במציאות, זה קושייה אצלך. אנשים טועים, ויש כאלה שהם הם, 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 הם מתפארים בזה שיש לו קושייה. הוא לא קולט שהקושייה זה גם אצלך במוח. מישהו שוב, אתה אומר לו איזה משהו, ישר קופץ, יש לי שאלה, או שהוא לא אומר יש שאלה, זורק לך שאלה, כאילו לנגח את דבריך בקושייה. זה שאתה עכשיו זרק את הקושייה, זה אצלך בעיה במוח, אתה לא קולט, אתה לא הבנת מה הוא אמר, אז הוא כאילו בא מפצע אותו להגיד שהוא לא דובר אמת עקב הקושייה שאני אומר לו. זה לא ככה. וכשמתרצים לו את הקושייה, בעצם מה עושים? יש קושייה ותירוץ. תירצת לבנם את הקושייה, בעצם סידרת לו את הפקק השרוף הזה במוח, להסביר לו איפה הייתה הטעות שלו בהבנה, ואז הוא אומר לך, עכשיו ברור לי. אז אם כן, אם עכשיו ברור לך, לית הקושייה מעיקרה, אז לא הייתה קושייה בכלל אם ככה. סידרנו לך את המוח, אז פתאום כבר אין קושייה. אז זאת אומרת שהקושייה היא לא חיצונית, היא רק אצלך במוח. היינו קושיות שבליבו שהן המניעה הגדולה מכולם, ואז צריך לצעוק להביא שבשמיים בכל חזק מעמקי הלב. איי, ליד החנויות. ואז צריך לצעוק להביא שבשמיים בכל חזק מעמקי הלב. זאת אומרת, מים עמוקים, עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. העצה היא בעומק הלב. תצעק. אנחנו לא יכולים לסבול סיגריות, אתה לא מבין? הריח הזה חונק אותנו. אז צריך לצעוק לאביו שבשמיים, בקול חזק מעומק הלב, ואז תבוא לו עצה. תבוא לו עצה, יבוא לו שכל שיפתור לו את הקושייה שיש לו, את העקמומיות שבלב, יפתור לו. ואז השם יתברך שומע קולו, הוא פונה לצעקתו, ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות והמניעות. רק מהצעקה, אפילו שעדיין לא קיבל תירוץ, יכול להיות שהצעקה בעצמה. למה? כי רבנו אומר שהצעקה עצמה, שעצם זה שאדם צועק לקדוש ברוך הוא, זה כבר אמונה. אם אתה צועק לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה מאמין. ועכשיו כל הקושיות הן כפירות. אז עצם זה שצעקת, ביטלת את הכפירה. לפני שקיבלת העצה, יכול להיות שזה בעצמו פתר את הבעיה. זה שהם מצרים, ויצעקו בני ישראל אל השם, ותעל שבעתם אל האלוקים. הצעקה שלהם שמה, היא שפתרה להם את הבעיה במצרים של הכפירות. ועל כל פנים השם בר שומע קולו שזה ישועתו. עצם זה שפנית לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, ואתה עם אמונה שהקדוש ברוך הוא שומע אותך, זה כבר ישועה. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. וזה אותיות קשיה. עכשיו רבנו אומר ראשי תיבות של אותיות קושיה, קשיה. שמע אדוני קולי אקרא. יש פסוק. שמע אדוני קולי אקרא, ראשי תיבות קשיה. שצריך רק לקרוא להשם כשמתגבר עליו הקושיה והכפירה. בתוך הפסוק כתוב לך פתרון. ומעין זה, מה שמספרים בשם הבעל שם טוב זצ"ל, משל למלך אחד שהניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. וכשבאו בני אדם אל אלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש וקשה לשוברם. קצתם חזרו תכף, וקצתם שברו חומה אחת, ובאו אל השנית ולא יכלו לשוברה. קצתם שברו יותר ולא יכלו לשבור הנשארים. עד שבא הבן מלך, אמר, אני יכול, אני יודע שכל החמות הם רק אחיזת עיניים. ובאמת אין שום חולה, חומה כלל, ועבר לבטח את כולם. אז זהו זה. יש אוצר, בעולם הזה יש אוצר, קדוש ברוך הוא תאמן פה אוצר נפלא. גן עדן, שכל שנייה כיף לבן אדם לחיות, כל שנייה ושנייה, כשהוא צמוד לאוצר, טוב לו, הוא מאושר. הוא לא מוכן לבזבז את החיים שלו בשעות שינה. הוא חי פעמיים. גם את הימים וגם את הלילות. האדם מיואש, הוא יושן גם את הימים וגם את הלילות. הוא רוצה למות. אדם חי, הוא מבזבז שעות, את השעות שינה שלו, הוא מנצל בשביל להיות עוד חי, ער. כי ישן, דומה למת, ישן. אז יש אוצר כזה. והאוצר הזה מכוסה בדמיונות. מניעות, הפרעות, כאילו להגיע לזה סיפור, וצריך להשתדל, וצריך להתאמץ, וצריך, וצריך, צריך, הוא נבעל רק מהחומות. זה המשל של הבעל שם טוב. אז הבן של המלך קלט שזה הכל אחיזת עיניים. למה זה אחיזת עיניים? כי החומה עצמה היא בעצמה האוצר. המניעות והחומות וכל מה שעומד לפניך להיכנס אל האוצר, הם בעצמם האוצר. אז מה, אז איזה מניעה יש לך להגיע לאוצר? הנה האוצר, הוא עצמו האוצר, המניעה. משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, הערפל בעצמו. שם הקדוש ברוך הוא נמצא, שאתה מחפש אותו, את האוצר. אז הוא הבן של המלך, בגלל שהוא הכיר את הדבר הזה, אז הוא עבר את כל החומות. ומזה יבין המשכיל הנמשל מאליו. על כל המניעות והסתות ופיתויים שהם מבחינת חומות שיש על אוצר של יראת שמיים שבאמת אינם כלום. והעיקר לב חזק ואמיץ, לב חזק ואמיץ שהוא לא מפחד, הוא מנצח. רבנו אומר, אלה שיש להם לב אמיץ הם מנצחים תמיד את המלחמה. הוא רץ בתוך קשרי המלחמה ומנצח. אחד שמגשש ומאסס וכן ולא וכן ולא, הוא לא יכול לנצח. ואז אין לו שום מניעה, ובפרט המניעות בגשמיות, שזה כאילו הכי מפחיד את האדם, כגון מחמת ממון, מה יהיה עם הפרנסה, ומה יהיה עם זה, או שמונע אותו אשתו, בניו, חותנו, אביו ואמו, וכיוצא, מאיימים עליו, זה לא התנהגות, השתגעת, אתה כל היום לומד, עוד איזה מילים שאומרים, נגנבת, כל מיני, נאבד לאבן, הרבה נשים אומרות כשחוקרים אותם, שואלים אותם מה קרה לבן שלך, נאבד לאבן, למה? חזר בתשובה, נאבד. תראה איזה עולם הפוך, הם לא קולטים איך הוא בגן עדן, והם בגיהנום, אומרים הוא נאבד. עד כדי ככה הסתרה. שחור לבן, לבן שחור, חושך אור, אור חושך, התהפך היוצרות. הרמב״ם אומר, כמו שיש חולי הגוף, שהחולה טועם את המתוק מר, ואת הטוב לא טוב, בגלל שהוא חולה, אז החושים שלו איבדו את הטעם הטוב, ככה חולי הנפשות. את הרע הוא רואה טוב, את הטוב הוא רואה רע. שנהיה חולי בנפש. מתהפך. איזה מכה זאת? איזה מכה זאת שבן אדם מאבד את השפיות שלו. אין, לא נשאר הבן אדם. אין בן אדם. וזו התורה שאומרת עליך כל הזמן. תשמור על המוח. כל המצוות וכל הסיפור של התורה מסביב, שזה אל תוכל, זה כדור, הכל מוח. מאכלות אסורים. הרמב״ם אומר, למה התורה עושה אותך מאכלות אסורים? כשלא תטמטם את המוח, ונטמתם בם, ונטמתם בם. התורה אומרת, לא תאכלו את המאכלות האלה והאלה, ונטמתם בם. נטמתם. הם לא כל... מה פתאום? מה יש בזה? איך זה יכול להיות? שהוא יטמטם, המאכל ההוא, יטמטם מה שהסינים אוכלים, המגעיל הזה. זה ש... איך אפשר להזכיר את השם שלו בכלל, את היצור הזה. אוכלים אותו. איך זה מטמטם? מה יש בזה? לא קולטים. יש כל דבר, יש לו מהות שלו. המהות שלו, זה לא משנה שהוא בשר וזה בשר וזה בשר, זה בשר, זה מהות אחרת. עובדה שיש לו אופי אחר. היצור הזה והיצור הזה והיצור שלהם אופי אחר.
כל אחד יש לו התנהגות.
התנהגות שונה. ישמור על המוח, פגם הברית, כמה התורה עומדת, שמור על הברית, למה אתה פוגם במוח שלך? בן אדם נפגם לו המוח, גמרנו, כל הבן אדם נפגם. זה לא עבר. עבר הזה, עבר הזה, טוב, מילא. זה כל, כולך נפגמת, נאבדת, אין בן אדם כבר. אם אין מוח, אין כלום. לזכך את המוח, לשמור על המוח, לזכך אותו, להפוך אותו למוח טוב, שהוא עושה מעשים טובים, הוא נהיה מוח טוב. מצוות, צדקות, חסד, אהבה, כל הדברים הטובים, הופכים את המוח למוח של יצור טוב. ולהפך, הדברים האכזריים הופכים אותו להיות מוח של, לא טוב, של אכזר. אז זה כל העניינים, האימונים האלה של המצוות והדברים הטובים. הרמב״ם אומר, יש לך צדקה לעשות. אל תיתן במכה אחת את כל הסכום. תחלק את זה ליותר פרטים. אז יותר פעמים אתה עושה פעולות טובות שמשפיעות לך למוח, שהמוח שלך מזדקך. את המאה שקל תיתן 10, 10, 10, 10, 10. עשית 10 פעמים צדקה, זה 10 פעולות שפעלו על המוח שלך, על הנפש שלך, מאשר בפעם אחת.
אז האחד שרבו בקלות.
זה הופך את הבן אדם לזה. משהו אחר, עניין של חסד, להיות רגוע, להיות עם אמונה, עם ביטחון, עם שמחה. זה כל מה שהתורה עושה, תורת חיים זה. אנשים חושבים, תורה זה משהו דתי. זה איזה פולחן דתי. הולכים שלוש צעדים קדימה, שלוש צעדים אחורה, עושים ימינה, שמאלה. פולחן, כמו להבדיל, אצלהם. לוקחים את הנר, עושים 1, 2, 3. זהו, זה הסיפור שלהם. לא קולטים מה זה תורה, תורת חיים זה תורה אוניברסלית. לכל העולם, לכל הבריאה, לכל יצורי העולם רוצים לתת לך לחיות נכון. לא קולט, לא מקשים עליו את החיים, עול. לא מבין, מה לעשות? כמה שאתה שם את העול הזה יותר עליך, אתה נהיה פחות עבד. כל מי ששם עליו עול תורה, החזל אמרו ניצול מעול העולם הזה, שזה העול האמיתי. אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה בן חורין, מה זה בן חורין? אדם לא יודע מה זה בן חורין, מה זה להיות עצמאי, מה זה להיות בן אדם שמחליט החלטות על פי רצונו האמיתי ולא על פי רצון תאוותיו. יש לו תאוות אכילה, תקוע מסכן, כמו נרקומן שיש לו תאווה לסמים, זה יש לו תאוות אכילה או תאוות ניאוף. הוא לא קולט שהוא נרקומן של אותו סם, ניאוף או אוכל. הוא לא קולט. הוא אומר, אני רוצה את זה. אתה לא מבין שאתה לא רוצה את זה, אלא נמכרת לזה, והדבר הזה שנמכרת אליו, הוא מקפיץ אותך לרוץ אחרי האכילה מפה איזה 100 קילומטר למסעדה שנמצאת באי שם, בגלל ששם יש משהו מיוחד, 100 קילומטר הוא ייסע למסעדה, או שיבלה לילות וימים מרדף אחרי איזה סמלה, או אפילו יש כאלה עד חוץ לארץ. הוא אומר, זה אני רוצה. אתה לא קולט שאתה לא אתה רוצה, הסם מריץ אותך לשם. אותו דבר המסומם. הוא רוצה לקחת את המנה. זה לא אתה רוצה. זה אתה מכור לזה, אז אתה רץ על זה, זה לא בן חורין, אתה לא ברשות עצמך, יש פה מישהו שולט עליך, התאווה, הוא הסם שולט עליך, הוא לא מבין את זה. הוא אומר, עד אני רוצה. אבל בן אדם שיש עליו עול תורה, מזוכח, מתוקן, אין עליו שום כוח שמשפיע עליו. אני מדבר על מי שאמיתי, מי שלא אמיתי, אז בסדר, אז יש לו זקן ופאות וכל הקומפלט, והוא גם כן בקטע מכור לאיזה תאוות ממון שהיא שולטת עליו, והיא גם מוציאה את המילים מהפה שלו, והוא חושב שהוא דובר אמת והוא מעגל פינות ומיישר מפה ושם, שקרים וכל מיני דברים, והכל נראה בסדר. למה? כי הוא גם כן בתאוות ממון, שזה תאווה הכי קשה מכל התאוות, אומר רבנו, עבודה זרה כנגד 70 עבודות זרות, שהם גונבים את הבן אדם לגמרי, והוא לא רואה בעיניים. לא את אמא שלו, לא את אבא שלו, כלום. חוץ מהמטבע שעומד לו מול העיניים, רבינו אומר, הוא לא רואה כלום. כל העולם לא נראה מעיניו. וזה לא משנה ההופעה החיצונית שלו, ולאיזה חוג הוא משתייך. כמה שאתה אמיתי יותר עם התורה, זה הסיפור. ואפילו שיכול להיות שהוא לומד, והוא בדף היומי, וקם בבוקר מתפלל, זה לא אומר כלום. האמת, ללכת עם התורה באמת, זה הניצחון. אם לא, אז גם הוא מכור לאיזשהו סם. אז הוא אומר, הניצחון עם... זה להיות עם לב אמיץ וחזק. ואז כל המניעות בטלים ובטלים למי שליבו חזק ואמיץ להשם יתברך. וגם אפילו גבורה של הגיבורים הוא רק מחוזק ואומץ הלב. שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה, כמובן בספרים. זה הניצחון. בעזרת השם.
זכו ברור.
נלך על הקטע. תחזק באמונה והכל בסדר.
אין לך מסירות נפש היום. שווה. אה?